נמשיך בעזרת השם בסיפור שאנחנו לומדים, המעשה משיבת הקבצנים. ויש חתונה, ויש בחתונה שבע ברכות, כלומר שבעה ימים, וכל יום בא קבצן אחר ומספר את הסיפור שלו. והיום אנחנו למעשה התחלנו שבוע שעבר את הסיפור של הקבצן השלישי, שנקרא הקבצן עקבת פה. וכמו שנזכיר בקצרה מה שדיברנו שבוע שעבר, מה הכוונה, מה זה הקבצן עקבת פה? שהקבצן אומר, באמת אין אני עקבת פה כלל. עקבת פה בפשטות הכוונה מגמגם. אומר להם, באמת אין אני עקבת פה כלל. אלא שכל הדיבורים של העולם אין בהם שלמות בשבח לקדוש ברוך הוא. והדיבורים שלי הם בשלמות בשבח לקדוש ברוך הוא, על כן אני נראה בני העולם כעקבת פה. יש פה נקודה, אם באמת, אדרבה, הדיבורים שלך הם בשלמות, אז למה אתה נראה בעיני העולם כעקבת פה? אבל יש בזה כלל מאוד גדול, שכשרוב העולם, אנחנו, רוב העולם, זה 99.9 מהעולם, למעשה עדיין לא נמצא במצב של התיקון השלם או במצב השלמות שלנו. וכאשר האדם נמצא לא במצב השלמות שלו, אם יש בן אדם שהוא במצב של שלמות, אז הוא נראה בעינינו כבעל מום. הוא נראה בעינינו כהבעיה אצלו ולא אצלנו. ואנחנו לא יודעים באמת שההסתכלות שלנו עליו נובעת בעצם מאיזושהי נקודה שחסרה אצלנו, ואנחנו מייחסים את זה אליו. זה, הדבר הזה הוא למעשה, בדור שלנו הדברים השתנו. אבל עד לפני כמה שנים, שאנחנו עדיין, אני אישית עדיין זוכר את זה, אחד האנשים המוזרים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, ובפרט מי שהיה קשור עם האיש המוזר הזה, היו הכי מוזרים בעולם, זה רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב היה אדם מוזר מאוד, היה אדם מאוד מוזר בעיני העולם. חסיד ברסלב לפני 30 שנה, היום זה קשה לתאר איזה שינוי העולם עבר ב-30 שנה האחרונות האלה. אבל חסיד ברסלב לפני 30 שנה למעשה היה מגיע לביטוח הלאומי, אז היה מקבל תקציב חודשי של בעיה נפשית בלי שום ועדה. עצם העובדה שאתה קשור כבר לחסידות ברסלב, זה מספיק שתקבל קצבה חודשית של נכות נפשית. כי אחרת, אם לא היה לך בעיה כזאת, פשוט לא היית חסיד ברסלב. לכן יש גימטריה, חסיד ברסלב, היום זה קצת השתנה הגימטריה, אבל ככה זה היה, חסיד ברסלב בגימטריה שווה בעיה נפשית. אם זה לא יסתדר במספרים, נסדר את זה כבר. נוסיף כל אלה, נוסיף כל מיני מספרים מכל מיני מקומות. אז כל זה למה? מדוע? וזה הדבר הפלאי שאפילו אנשים גדולים במעלה, צדיקים, היו חולקים מאוד מאוד על כל זה. זה מה שהוא אומר פה, זה מלווה אותנו לכל אורך הסיפור. כל קבצן נראה כבעל מום, הקבצן הראשון העיוור, החרש, עקבת פה, בעל החוטוטרת וכן הלאה. ובאמת, בנקודה שהם נראים כבעלי מום, באמת שם זה השלמות שלהם. אז זה מה שהוא אומר להם. מה זה נקרא שלמות הדיבור? שלמות הדיבור שזה, יש לאדם שלמות בשבח לקדוש ברוך הוא, שהוא משבח את הקדוש ברוך הוא בכל דיבור ודיבור שלו. ואילו אצל כל העולם זה לא כך, רוב העולם, לא הדיבור שלהם לא שלם בשבח לקדוש ברוך הוא, לכן הוא נראה בעיני העולם כבעל מום. אבל אדרבה, בגלל שלמותו נראה כבעל מום. שבוע שבר דיברנו על הנקודה הזאת, הרי איך יכול להיות שכל הדיבור שלו זה שבח על הקדוש ברוך הוא? גם הצדיקים שהיו במשך הדורות, עסקו בעולם הזה, היו חייבים. אדם נמצא בעולם הזה, הוא חייב לעסוק בענייני העולם הזה. ואם אנחנו גם נזכרים שזה מדובר גם על יוסף הצדיק ומשה רבנו ודוד המלך ועוד ועוד צדיקים כאלה גדולים במשך הדורות, ודאי וודאי שעסקו הרבה בענייני העולם הזה. היה להם הרבה דברים. יוסף, מה התפקיד שלו? 80 שנה, מה הוא היה בעצם? שר הפנים, שר החוץ, שר הכלכלה, שר הביטחון של מצרים. זאת אומרת, הוא לא רק שהוא עסק עם יהודים בענייני העולם הזה, הוא עסק עם המצרים בעולם הזה. זה פעם סיפרנו, יוסף, הוא נקרא צדיק יסוד עולם, משיבת הרועים, והרבה הרבה מדובר על המעלה שלו. אם נחשוב מגיל 30, הוא יצא מבית הסוהר בגיל 30, ואז פרעה מינה אותו להיות בעצם המשנה למלך, שבעצם כל המלוכה התנהלה על פי יוסף. פרעה היה, מבחינה רשמית הוא היה יותר גבוה מיוסף, מבחינה מעשית הוא היה יותר נמוך מיוסף. יוסף קבע את הכל שם, זה מובע הדבר הזה. כל זה היה עד יומו האחרון, עד פטירתו. יוסף היה בעצם המשנה למלך של מלך מצרים, וכמה שנים זה, הוא נפטר בגיל 110, זאת אומרת 80 שנה. כל ה-80 שנה האלה, יוסף הצדיק, איזה בגדים הוא לבש? איזה בגדים היו לו? הוא היה משנה למלך מצרים, הוא לבש בגדים של מצרי. לא יודעת, איזה ירידה של התלבשות בעולם הזה, של צדיק הזה גדול. אז זה הבחינה הזאת, הצדיקים עוסקים בעולם הזה. דוד המלך, גם כתוב בגמרא במסכת ברכות, היו שואלים אותו שאלות, מה לעשות עם הכלכלה, מה לעשות עם הביטחון וכן הלאה. הוא היה גם שר צבא, הוא היה נלחם וכן הלאה. אם כך, אם הצדיקים הם עוסקים הרבה בענייני העולם הזה, איך אומר פה, רבנו אומר, איך רבי נחמן אומר, שבעצם הצדיק, כל הדיבור שלו זה שבח לקדוש ברוך הוא. בשעה שהוא אומר, לעסוק בענייני ביטחון, כלכלה, פרנסה, איך זה שכל דיבוריו זה שבח לקדוש ברוך הוא, איך זה נכנס בתוך הגדר הזה, איך זה הופך להיות בעצם שבח לקדוש ברוך הוא. אז למעשה, שבוע שעבר קצת דיברנו על הנקודה הזאת, רק אנחנו מזכירים את זה, שזה כבר לא עניין הדיבור, זה עניין הנפש. בתוך הדיבור, נפשי יצא בדברו, בשעה שאדם מדבר, המציאות הנפשית שלו נכנסת מאירה בתוך הדיבור. לכן הדיבור של אנשים יכול להיות מאוד מאוד שונה מאדם לאדם. מדוע? כי תמיד צריך לזכור את הדבר הזה. בשעה שאדם מדבר, בעצם יש רוחניות בתוך הדיבור הזה. זה נקרא הנפש נמצאת בתוך הדיבור. הנפש נמצאת בתוך הדיבור. הנפש של הקפצן, זה של הצדיקים האלה, שזה יוסף הצדיק, זה משה רבנו, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, ועוד צדיקים כאלה במשך הדורות. בנפש הם היו כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה מכירים את הטובות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עושה רק טובות בעולם. והנקודה שלהם הייתה, השלמות של הנקודה שלהם זה הייתה, שגם איפה שנראה לנו שזה לא טוב, הם היו יודעים, הם כבר השיגו את טובתו של הקדוש ברוך הוא. גם במקום ההסתרה והצמצום, הרי איפה קשה לנו בעצם לשבח את הקדוש ברוך הוא, לראות את טובתו של הקדוש ברוך הוא, במקום של הדין, במקום של הצער, במקום של הקושי, קשה לנו לראות, ונזכור שבחיים מאוד קל לדבר את זה, אבל בחיים זה מאוד קשה להתמודד עם הדבר הזה, בפרט שרואים אצל אנשים שאנחנו קשורים איתם, או עצמנו, או אנשים שאנחנו מאוד קשורים איתם רגשית, ופתאום עובר עליהם איזשהו צער מאוד גדול, קשה להסכים במקום הזה שגם זה מטובותיו של הקדוש ברוך הוא. זה מאוד קשה לאדם, זה מאוד לא פשוט. זה אפילו אנשים גדולים במעלה לא היו יכולים להגיע לשלמות הזאת, להרגיש שבכל מציאות, וגם תראה הנוראית ביותר בעינינו, בעיניים שלנו תראה המציאות הכי קשה, הכי נוראית, גם שם זה רק טובתו של הקדוש ברוך הוא. זה באמת זה הדבר הכי קשה בעולם, להגיע למדרגה הזאת. לכן זה שלמות מאוד גדולה, זה מה שהקפצן אומר, זה בחינה של שלמות מאוד גדולה להגיד שהנפש שלמה עם הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. צריך לדעת, גם אם בשכל אנחנו נגיד השם בכל הוא טוב, בלב ובנפש שלנו אנחנו לא מסכימים עם הנקודה הזאת, ובכל נקודה של כעס או עצבות או התמרמרות האדם בעצם חולק על הנקודה הזאת. הזכרנו שבוע שעבר, יש מעשה שמובא בגמרא בסוף מסכת מכות, שם אמרנו פעם שכל אחד שיכול ללמוד את מסכת מכות כדאי ללמוד את זה, כי כשלומדים מסכת מכות אז מסתיימים כל המכות, זהו, מסיימים את כל המכות של העולם, ושם ממתיקים את המכות. ובאמת השורה האחרונה של מסכת מכות היא שורה מעניינת, אבל הסיפור האחרון שמובא שם בגמרא מסיימת בסיפור מעשה בארבעה חכמים, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא, שהלכו והגיעו אחרי חורבן בית המקדש, הגיעו להר הבית, ואז בית המקדש היה חרב, ראו שועל יוצא מקודש הקודשים. שלושה מתוך החכמים מלבד רבי עקיבא בכו, ומה רבי עקיבא היה עושה? רבי עקיבא היה משחק. שאלו אותו רבנו, הם היו חבריו, אז הם לא קוראים, פונים בגמרא, לא פנו אליו בתואר רבי עקיבא, אלא אומרים לו, עקיבא, איך אתה משחק על כזה דבר? אמר להם, ולמה אתם בוכים? אמרו לו, זה שאלה, למה אנחנו בוכים? המקום שכתוב, הזר הקרב יומת. עכשיו שואלים, הלכו בו. אז אנחנו לא נפקה על זה? אז הוא אמר, ועל כן אני משחק. אז הוא הסביר להם, הוא אמר להם, עכשיו אני כבר, אחרי שאני רואה את החורבן, אז אני כבר מצפה לנבואה של הגאולה. היה נבואה, ציון כשדה תחרש, ציון זה כמובן בית המקדש, תהיה שדה. אז היה אוריה, היה נביא בשם אוריה בבית ראשון, שניבא ואמר, ציון כשדה תחרש. עכשיו, אחרי שאני רואה שהתקיימה הנבואה של אוריה, עכשיו אני כבר מחכה לנבואה של נביא שהיה אחרי אוריה, בתחילת בית שני, קראו לו שכריה, שאמר, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים. עכשיו, על הנבואה של אוריה כבר אין לי מה לצפות, הנה, התקיימה. אז מה נשאר לי לחכות? עכשיו נשאר לי רק לחכות לראות את הנבואה של שכריה. ובזה ככה הגמרא מסיימת את המסכת מכות, זה הסיום של מסכת מכות, של כל המכות, של כל הבריאה. אז היא מסיימת בלשון הזאת. אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, השם ינחמנו במהרה אמן. זה הסיום. זה כל הסיום של המכות, של כל ההיסטוריה. שכל הששת אלפים שנה, השם ינחמנו, הוא ישלח לנו נחמה על כל מה שעברנו כל הדורות. אז על מה היה משחק רבי עקיבא? כי רבי עקיבא היה מבחינת הצדיקים האלה שהיו רואים את טובתו, את החסדים של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. גם במקום שנראה כביכול החורבן, הצער הכי גדול, רבי עקיבא היה רואה שם היה רואה רבי עקיבא את החסדים של הקדוש ברוך הוא. על כן היה שגור בלשונו של רבי עקיבא, הוא היה החכם הכי גדול. כתוב שרבי עקיבא היה שורש התורה שבעל פה. זאת אומרת, כל המשנה, גמרא, הלכות, מדרשים, זוהר, הכל הכל, רבי עקיבא היה בעצם שורש כל התורה שבעל פה. ועם כל חוכמתו הגדולה, מה היה שגור מה הייתה עבודתו, עבודת הנפש של רבי עקיבא, מה הייתה? כל מן דוד רחמנא לתעבד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. כל ימי חייו היה עובד על הנקודה הזאת של הדבר הזה. אז לכן, בגלל העבודה הזאת, רבי עקיבא היה יכול לשחק. היה יכול לצחוק גם במקום שנראה החורבן הכי גדול. רואים את בית המקדש חרב, שואל יוצא מקודש הקודשים, ורבי עקיבא היה יכול לשחק על הדבר הזה. לבסס, זה שלמות הדת. זה שלמות הדת. פה, בזה סיימנו בשבוע שעבר, בנקודה מאוד מעניינת שפה רבי נחמן מחדד ומדגיש. הוא מחדד פה ומדגיש נקודה מאוד מעניינת. הרי העבודה של הקפצן הזה, שזה אמרנו, זה הצדיקים האלה שעבודתם זה לראות את הטובות של הקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל מציאות. פה, אז אנחנו מבינים, יש עבודה כזאת, זה בעצם עבודת הלב, זה עבודת הנפש. זה לא עבודה שכלית. בשכל אפשר להעביר שיעור של 10 דקות להסביר שהקדוש ברוך הוא טוב בכל ולקבל את זה, לשכנע בזה, להביא ראיות לזה, לשכנע את זה. אחר כך להעיר את זה בתוך הלב שלנו, בעצם זה דבר שלוקח 70 שנה של עבודה. זה הכי קשה שהלב יסכים לזה. אז זה עבודת הלב, למעשה, שנדע שהקדוש ברוך הוא רק טוב והוא לא רע איתנו, והוא לא רע בשום מצב שהיה. זה לא רק איתנו, אלא בשום מצב. זה בעצם העבודה של הלב, שהלב יסכים, זה נקרא עבודת הנפש, עבודת הנפש, נפש זה לב, זה עבודת הלב והנפש. אבל אומר להם, הקפצן מיד אומר להם, ובאמת יש לי כאלה חוכמות, אני יודע את כל החוכמות של העולם. לכאורה צריך להבין מה הקשר. אתה, המהות שלך זה לעבודה הזאת, להעיר, לחדד, לגלות לנו את העבודה היסודית והחשובה, לדעת שהקדוש ברוך הוא טוב איתנו בכל דבר ודבר. אנחנו מבינים, זה יסוד ראשון. מה זה קשור? הוא אומר, ויש לי את כל החוכמות שבעולם. מה הקשר בין זה לזה? ובאמת, אומר רבי נחמן מברסלב, בליקוטים מוהר"ן, יסוד מאוד גדול, ובזה, למעשה, רבי נחמן מברסלב חולק על הרבה הרבה מאוד מהפסיכולוגים והחכמים של דורנו. מה הוא אומר? אומר, יש סוד להיות חכם. אומר, יש, גם בדור שלנו, יש אנשים שאומרים, אנחנו יכולים לעזור לכם לשפר את ה-IQ שלכם. יש שיטות, יש קורסים, איך לשפר את ה-IQ, איך תהיה יותר חכם. תודה רבה. איך תהיה יותר חכם. יש קורסים כאלה, זה קורסים של פרופסורים, דוקטורים. אז בסדר, אולי אפשר להרוויח משהו בקורסים האלה, ספק, אבל אולי כן, אולי אפשר להרוויח משהו. אבל רבי נחמן אומר לנו בכלל דבר אחר. אדם יכול להיות חכם. אדם יכול להמשיך על עצמו חוכמה ולגדול ממדרגה ממדרגה עד שיהיה חכם גדול, אפילו מצד הכישרונות שלו או לא כזה. איך עושים את זה? איך נהיים חכמים? חוכמה זה דבר, זה יתרון, זה מעלה. איך נהיים חכמים? אומר פה דבר פלא, זה כתוב בלקוטי מוהר"ן, זה מה שהוא רומס פה. אומר, ככל שאדם יותר מאיר בליבו ובנפשו שהקדוש ברוך הוא רק טוב, ככל שאדם יותר מאיר את זה, אומר רבי נחמן, על ידי זה מקבל שכל גדול. ואם האדם מגיע לשלמות, לשלמות גדולה מזה, על ידי זה גם יהיה חכם גדול מאוד. וזה פלא, לכאורה מה הקשר בין זה לזה? פה זה עבודת הלב, זה עבודת הנפש. עבודת הלב, עבודת הנפש זה להכיר את טובתו של הקדוש ברוך הוא. להגיד גם על דברים שנראים בעינינו, מאוד קשים, מאוד מאוד מצערים. וגם שם להגיד, השם, אתה רק טוב בדבר הזה. בסדר, אנחנו מבינים שזה עבודה של אמונה, זה עבודת הנפש, זה עבודת הלב, מאוד לא פשוטה, מאוד, זה לראות צער ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה טוב גם בתוך הצער הזה, זה לא דבר פשוט. זה כל החיים שלנו, אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת. אבל אנחנו יכולים להבין את זה. מה הקשר? מה הקשר לחוכמה? אומר רבי נחמן, וזה סוד, הוא מגלה לנו סוד. הוא אומר, תדע לך, שעל ידי העבודה הזאת, פשוט משמיים יאירו לך חוכמה. פתאום תהיה אדם חכם. פתאום תתחיל להבין דברים בחיים, בתורה, בכל מיני, מה שתרצה. אז פירוש הדבר שיש פה איזשהו סיבה ומסובב, תולדה. ככל שאנחנו עושים את העבודה הזאת, בזה אנחנו זוכים לחוכמה אמיתית. לכן, הקפצן הזה, שהוא יש לו כבר שלמות, כמו שהוא העיד על עצמו, כל הדיבורים שלי זה שבח לקדוש ברוך הוא, אני משבח אותו בכל דבר ודבר, אז הוא אומר, לכן אני יודע את כל החוכמות שבעולם. הוא אמר, ואני יש לי ראיה. עד כאן בעצם דיברנו קצת שבוע שעבר. מכאן הוא אומר, ויש לי ראיה על כל הדבר הזה. ואני אספר לכם מעשה, הוא קורא לזה מעשה שלם. מעשה שלם אני אספר לכם, שמשם תלמדו להשיג בעצם את העניין שלי. ככה אומר הקפצן, אני אוכיח לכם על כל מה שאמרתי. עד עכשיו הוא רק אמר את זה. עכשיו הוא רוצה להוכיח את זה. הוא אומר כך, כי יש איש שנקרא איש חסד האמת, והוא באמת איש גדול מאוד, והוא, היינו הקפצן, הולך ומקבץ כל החסדים של אמת ומביא אותם אל זה האיש חסד האמת. זאת אומרת, איש חסד האמת זה לא הקפצן. הקפצן מספר שיש כזה איש בעולם, איש חסד האמת, ככה הוא נקרא, והוא גדול מאוד, והקפצן עצמו הוא מקבץ את כל החסדים של האמת שיש בעולם ונותן אותם לאיש חסד האמת. ועיקר התאבות הזמן, כי הזמן הוא בעצמו נברא, הוא על ידי החסדים של אמת. וזה עקבת פה, הקפצן, הוא הולך ומקבץ כל החסדים של אמת ומביא אותם אל זה איש חסד האמת. מה איש חסד האמת עושה מזה? אז כל יום ויום הוא הולך ומקבץ את כל החסדים של העולם. מה עושה איש חסד האמת, מה הוא עושה עם החסדים האלה של אמת שהקפצן מביא לו? ואז הוא אומר, ויש שאר, הוא מספר סיפור. זה אחד הסיפורים המופלאים ביותר של רבי נחמן. ויש שאר, ועל האר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין. וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב. וזה הלב של העולם הוא קומה שלמה, עם פנים, ידיים ורגליים. אבל הציפורן של הרגל, של אותו הלב של העולם, הוא מלובב, הוא יותר לב מכל לב של לב אחר. וזה האר עם האבן והמעיין עומד בקצה אחד של העולם, וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם. והערים הם זה לעומת זה. הם בשתי קצוות אחרים לגמרי של העולם, אבל הם עומדים זה לעומת זה. וזה הלב עומד כנגד המעיין, וכוסף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין. בהשתוקקות גדול מאוד מאוד. הלב מאוד משתוקק להגיע אל המעיין. וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין. וגם זה המעיין משתוקק אליו, אל הלב. וזה הלב של העולם, יש לו שתי חלישויות. אחת, כי החמה רודפת אחריו ושורפת אותו. ולמה היא רודפת אחריו ושורפת אותו? מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללכת להתקרב אל המעיין. לכן החמה שורפת אותו. בגלל זה, בגלל שהוא כל כך משתקק למעיין, לכן החמה שורפת אותו. וחלישות השנייה שיש לו, זה מגודל ההשתוקקות והגעגועים שהוא מתגעגע וחושף תמיד ככלות הנפש של אותו המעיין, וצועק מאוד אל המעיין הזה שהוא מתגעגע אליו וכוסף אליו. הלב צועק אל המעיין שהוא מתגעגע אליו וכוסף אליו. כי הוא עומד תמיד כנגד המעיין וצועק אל המעיין. הוא משתוקק אליו מאוד. וכשצריך לנוח קצת, הלב של העולם, כשצריך לנוח, נשים לב. שתי דברים גורם לו חלישות ללב. אחד זה החמה שורפת אותו, ודבר שני, עצם העובדה שהוא משתוקק למעיין. וכשצריך לנוח קצת, הלב של העולם, שיהיה לו קצת כוח, אזי בא ציפור גדול, הוא פורס כנפיו עליו, הוא מגן עליו מן החמה. ואז יש לו נייחה קצת. הציפור מגנה עליו. אז מה, למה יש לו נייחה ללב? כי קודם כל הציפור מגנה עליו מפני השמש. אז השמש לא מכה בו. לא מכה בו. ואז, גם אז, בשעת הנייחה, הוא מסתכל גם כן כנגד המעיין, הוא מתגעגע אליו. אז אפילו שהציפור באה, הגעגועים למעיין לא נפסקים. אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אין המלך, הלב של העולם הולך אל המעיין. אם אתה כל כך רוצה להגיע למעיין, אתה כל כך כוסף אליו, אז תלך אליו. אז אומר, אבל כשהוא רוצה להתקרב, ללכת אל המעיין, הוא צריך להתקרב אל האר. אז מה? הוא נמצא על האר אחד. המעיין נמצא באר שני. ואז כשהלב ילך אל המעיין, הוא יצטרך לרדת באר כדי לטפס על האר השני. ואז יהיה קטע שהוא לא רואה את המעיין. ואז אינו רואה את אז אינו רואה את המעיין, ואינו יכול להסתכל עליו. ואם לא יסתכל על המעיין, אז תכף תצא נפשו. כי עיקר חיותו הוא מן המעיין. וכשעומד על ראש האר שלו, אזי הוא רואה את המעיין. אבל תכף שילך ויתקרב אל האר, אזי נעלם מעיניו ראש השיפוע, דהיינו שהוא לא יכול לראות את המעיין, ואז תצא נפשו חס ושלום. אז הוא ימות, אז הלב של העולם ימות. אז לכן הוא לא יכול ללכת למעיין. אז מצד אחד הוא מאוד כוסף אליו, ומצד שני הוא לא יכול ללכת אליו. וכשזה הלב היה מסתלק, אם היה מסתלק הלב של העולם, אז היה התבטל כל העולם כולו. כי הלב הוא החיות של כל דבר. ובוודאי שאדם, אם חס ושלום הלב שלו לא עובד, אז האדם מת. כך, אם הלב של העולם לא יפעול, אם הוא בעצמו ימות, אז ימות כל העולם איתו. אז לכן אינו יכול ללכת אל המעיין, רק עומד כנגד המעיין ומתגעגע וצועק אליו. כנל. וזה המעיין, אין לו זמן. כי זה המעיין אינו בתוך הזמן כלל. בכלל לא בעולם שלנו. איך הוא על ראש האר? על ראש האר, אבל הוא לא בעולם שלנו. לכן אין לו זמן. אך עיקר התהוות הזמן של המעיין, שהמעיין יהיה קיים בעולם שלנו, הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. אז הלב צריך לתת למעיין במתנה, הוא יכול לתת לו רק יום אחד, הוא נותן לו במתנה. מתי הוא נותן לו את זה? כשמגיע היום להיות נגמר ונפסק, דיינו השקיעה של החמה, ואז כשיוגמר היום, שיגמר היום, לא יהיה זמן למעיין, ויסתלק חס ושלום. ואזי אם יסתלק המעיין, יסתלק הלב של העולם. ושיסתלק הלב של העולם, יתבטל כל העולם, כולו. ואזי סמוך לגמר היום, אזי מתחילים ליטול רשות זה לזה. הכוונה, הם מתחילים לברך הלב את המעיין והמעיין את הלב, כי הם מרגישים שעוד מעט הכל הולך להתבטל. ומתחילים להגיד חידות ושירים נפלאים זה לזה. ואז אם תהיה שקיעת החמה, עוד מעט תהיה שקיעת החמה, המעיין יתבטל מן העולם, הלב יתבטל, העולם כולו יתבטל. וזה האיש חסד האמת, הוא צריך לדאוג לבעיה הזאת. ואיך הוא דואג לבעיה הזאת? כשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר ונפסק, אז זה האיש חסד האמת, הוא נותן במתנה יום אחד ללב. הוא יכול לתת, יש לו יום אחד לתת. לאיש חסד האמת יש יום אחד לתת במתנה ללב. ואזי הלב נותן את היום הזה למעיין, ואזי שוב יש לו למעיין עוד יום אחד. וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא, אזי הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים, ויש שינויים בין הימים, כי יש יום אחד בשבוע, ויש יום שני בשבוע, ויש ראש חודש, ויש יום טוב, ויום שבת, וכן הלאה, וכן הלאה. אז יצא מכאן שמי שמקיים בעצם את כל העולם זה איש חסד האמת. איש חסד האמת נותן יום אחד ללב, והלב נותן זה למעיין, לכן הוא קיים. הוא אומר, ומאין יש זמן לאיש חסד האמת לתת ללב של העולם? מאיפה יש לו זמן לתת לו? אומר לו, אז אומר הקפצן, והכל זה על ידי. כי אני הולך ומקבץ כל החסדים של האמת שיש בכל העולם, ומהם מתהוות הזמן, מזה מתהווה הזמן, ואני נותן את כל החסדים של האמת, אני נותן את זה לאיש חסד האמת, ואז זה בעצם חסדים של אמת זה זמן, ואז הוא נותן את הזמן הזה ללב, הלב נותן את זה למעיין, וככה בעצם יש עוד יום אחד קיום לעולם. מכאן יש לי ראיה שיש לי את כל החוכמות שבעולם, ויש לי את הדיבורים של השבח השלם לקדוש ברוך הוא. הסיפור הזה, כמו שסיפרנו, זה אפשר להרגיש שזה סיפור מאוד מאוד מופלא, מאוד מאוד מופלא הסיפור הזה, וכדרכו בקודש של רבי נחמן, למעשה, רק נגיד את זה מלמעלה, למעשה כל סודות הבריאה, מראשיתם ועד אחריתם נמצאים בתוך הסיפור הזה. למעשה כל ספרי הזוהר הקדוש, כל ספרי הקבלה, כל הכוונות, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה. בתוך סיפור שנראה לכאורה פשוט, נראה לכאורה נראה על פניו פשוט, למעשה כל סודות התורה והבריאה נמצאים בתוך הסיפור הזה. אנחנו כרגע לא ניגע בנקודה כמובן של הסודות של הדבר, אלא נדבר קצת את הנקודות עד כמה שזה קשור למציאות שלנו, מכיוון שכל הבריאה נמצאת בתוך הסיפור הזה, אז ממילא אנחנו חלק מהבריאה, אז ממילא גם אנחנו נמצאים בתוך הסיפור הזה. אז הסיפור הזה מספר גם עלינו. והכל בדרך משל וסיפור מופלא מאוד, אני אעשה את זה. כך שמעתי, זה אני אומר את זה במאמר מוסגר, לפני כמה חודשים סיפר לי, ידיד, הוא הראה לי סרטון, שמופיע כבדומני ביוטיוב, אם אני לא טועה, שיש איזה פרופסור אחד, שהוא לא שומע תורה מצוות, והוא, יש לו איזה עניין ללמוד את הסיפורי מעשיות של רבי נחמן. הוא הגיע לסיפור הזה, הוא הראה לי את זה איך שהוא מדבר על הסיפור הזה, והלב והמעיין, הוא אמר שכזה סיפור, הוא אמר ככה, הוא אמר, מבריאת העולם לא נכתב כזה סיפור. זה מעניין שהוא הרגיש פה משהו, לא יודעת כמה הוא הבין, והשיג בזה, טוב, כל אחד יש לו איזה רק ניצוץ להבין את הדבר הזה. אז נתחיל לראות לאט לאט, נתחיל לראות קצת את הסיפור הזה. דבר ראשון, מה ש... רבי נחמן אומר לנו פה, הוא אומר שהבריאה נעשית באיזושהי בחינה של שני כתבים. יש לב, כנגדו יש מעיין. והלב והמעיין למעשה, כל המציאות של העולם זה על ידי הלב והמעיין. בצורה הפשוטה, בפשטות, למה הכוונה? הלב של העולם זה הלב של כל אחד מאיתנו. זה הנפש, רוח, נשמה, החיות הפנימית של כל אחד מאיתנו, קשור, הוא פרט, הוא חלק מהלב של העולם. אז לכן מה שקורה בלב של העולם, למעשה קורה בכל אחד מאיתנו. כי אנחנו חלק מהלב של העולם. הלב של כל אחד מאיתנו. ויש מעיין, ואומר פה שהמעיין הוא מעל המקום ומעל הזמן. אף על פי שיש מקום שבו המעיין מתגלה, אבל במהותו הוא מעל המקום ומעל הזמן. מה הכוונה? מה כוונת הדברים? העולם, למעשה, כדי להתקיים, צריך שכל רגע ורגע נתון, הקדוש ברוך הוא, יחדש את בריאת העולם. לכן, מה אנחנו אומרים בתפילת הבוקר, בשחרית? יוצא אור, ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, ואחר כך אומרים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת, מה שכתוב במעשה בראשית, זה כל רגע ורגע מתקיים בבריאה. זה לא סיפור היסטורי. לפני 5,777 שנה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואז, ברא וזהו. לא, זה לא כך. נכון שהוא ברא אז את העולם. וכל רגע ורגע בעצם מתקיימת מחדש בריאת העולם. לכן אנחנו גם אומרים, זה מדויק גם בלשון התפילה שאנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך. איך אנחנו מדייקים את זה פה? שלא יצר אור וברא חושך, אלא יוצר בלשון הווה. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא יוצר את האור ובורא את החושך. בכל רגע ורגע יש את הבריאה הזאת. פירוש הדבר שלמעשה יש פה יסוד מאוד מאוד עמוק באמונה ובהשקפה של עם ישראל. שהקדוש ברוך הוא מקיים את הבריאה ומתייחס אליה ומשגיח עליה כל שנייה ושנייה מחדש. זאת אומרת, זה לא שיש פה איזה יום, יש לו 5 דקות ביום שהוא מסתכל. המלך מעיין בענייני המדינה. יש לו 15 דקות, הוא יושב בבוקר עם היועצים, שר הפנים, שר הכלכלה, שר הביטחון, מספרים לו מה קורה, הוא אומר, נותן להם הוראות, וכל שער היום הוא עוסק בענייניו. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. אלא הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע הוא משגיח על העולם ומתבונן לקיים ולהחיות את כל הבריאה כולה. זה סוד המעיין שמסתכל על הלב, והלב מסתכל עליו, וזה קיום כל העולם. כי הלב שלנו, לרגע אחד, כל המציאות, אם זה בפרט, אם זה בכלל, ברגע שהקדוש ברוך הוא לא יאיר לנו, אנחנו מטלים מן העולם. כל החיות שלנו, כל המציאות שלנו, זה למעשה הקשר שלנו עם המעיין. מה זה המעיין? המעיין זה אור השם, אור השם שמאיר לתוך הבריאה, והוא מחיה, מקיים ומשפיע את כל ההשפעות שיש בעולם. לכן, באמת, אנחנו שואפים, כוספים ומתגעגעים כל הזמן אל החיות של הקדוש ברוך הוא שמאירה בתוך הבריאה. ואין נברא מהמלאכים הכי גדולים עד הפרטים הכי קטנים בבריאה שלא מקיימים את זה שכל קיומה וכל הגעגוע שלהם זה בעצם אך ורק אל המעיין הזה, אל האור של הקדוש ברוך הוא. רק מה? יש מציאות שהמציאות הזאת קיימת בעולם שלנו, שהחיות הזאת, זאת אומרת המעיין, החיות של הקדוש ברוך הוא באה בהסתרה ובלבושים, עד שיכול להיות כזה דבר אצל האדם, מצב שהוא לא יודע שמה שמחיה אותו ומקיים אותו זה בעצם אור השם, והוא יכול להתבלבל ולטעות שמשהו אחר מקיים אותו ומחיה אותו, אבל באמת לאמיתה זה אין עוד מלבדו, זה לא משנה, זה רק הקדוש ברוך הוא. ואם אדם יגיד, תשמע, אוקיי, אני לא כל כך מבין בכל הדברים האלה, ואני אגיד לך את האמת, אני נוסע לראות ערים, אני אוהב לראות ערים, ערים יפים. כשאני רואה ערים אני מקבל חיות, אני מקבל התעוררות. אני אחת לחודשיים צריך לנסוע לאיזשהו מקום, יש לו כסף, אחת צריך לנסוע לאיזשהו מקום בעולם, אני רואה נופים נפלאים מאוד, אני מקבל חיות, עוד חודשיים אני יכול לחיות. אז אני לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב לראות ערים. נסע לקטמנדו, שמעתי שיש שם ערים נפלאים מאוד, נסע לנפל לראות את הערים של נפל. בזה. אחר כך נסע לברזיל, אחר כך כל מיני מקומות בעולם. נסע לראות ערים. יש אדם שאומר, לא, אני לא מעניין אותי ערים. אולי אחת לכמה שנים אני אסע לזה, בהזדמנות אני אסע לראות איזה ער. כאן, זה לא מעניין אותי. מה מחיה אותי? אני אומר לך את האמת, הוא אומר לי, יותר פשוט. שיש לי חבילה של דולרים, מסודרת במגירה, אני מקבל חיות גדולה מאוד. אני לא צריך לנסוע לנפל, מספיק שיהיה לי קבוע, בעובר ובשב, 750 אלף שקל, קבוע, חוץ מהפקדונות וההפקדות ונכסים שקניתי. אני צריך לרגיעה הנפשית שלי, לשמחה שלי, אני צריך שיש 750. כשאני יודע שיש לי 750 אלף שקל בעובר ובשב, אתה יודע איך אני חי, שמח, רגוע, הכל טוב. המעיין שלי זה 750 אלף שקל. המעיין שלו זה ערים בקטמנדו, בנפל. כל אחד יש לו את המעיין שלו. מה באמת בעומק הדבר? מה עומק הדבר? יש ספר שנקרא, זה היה, חיבר אותו, אבא של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. קראו לו רבי שלמה, סלמן אליהו. הוא כתב ספר שנקרא כרם שלמה. הוא אומר שם דבר מאוד מעניין. הוא אומר, תדע לך, כל העולם כולו זה הכל סוד המעיין. אין דבר אחר. אין, זה לא משנה מה תגיד. מחיה אותי ערים. מה יש בתוך הערים האלה? הערים האלה זה לבוש אל איזשהו כמה ניצוצות של המעיין. הכסף זה לבוש לניצוצות של המעיין. כל מה שאדם אוהב בעולם הזה, זה נקודה מאוד עמוקה, זה אך ורק ניצוצות של אותו מעיין. אין דבר אחר. צריך לדעת. אין קיום, אין מציאות. מציאות זה דבר מצוי, שנמצא איתנו. אין מציאות שזה לא התלבשות לבוש של המעיין. כל העולם כולו זה בעצם לבושים של המעיין. ברגע שאדם אוהב משהו, מקבל שמחה, חיות, איזשהו התעוררות, רגש, ריגוש, מאיזשהו דבר, הכל מה זה בעצם? זה הכל לבושים של המעיין. ומדוע זה כך? מכיוון שמסיבות שונות, הקדוש ברוך הוא רצה שבעולם שלנו, רק בעולם שלנו, המעיין יהיה בבחינת נסתר, בבחינה שהוא בא דרך לבושים, דרך לבושים. העבודה שלנו זה לדעת שכל הלבושים הם באמת רק לבושים, והמשיכה, השמחה, החיות שלנו, האהבה שלנו, זה לא, 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 לא להישאר עם הלבושים. צריך לדעת להיכנס לפנימיות הלבושים. ומה זה פנימיות הלבושים? זה המעיין. ומה זה המעיין? זה האור של הקדוש ברוך הוא. לכן באמת, בפנימיות האהבה שלנו, היא אך ורק בלתי לשם לבדו. אני מסייג את זה, שזה יש עוד בחינות באהבה בעולם שלנו, ותראה בהמשך אנחנו נראה את זה, אבל בפנימיות השורש של אהבה זה אהבה לקדוש ברוך הוא. והעולם עצמו, העולם שלנו שנקרא בלשון המקובלים עולם העשייה, הוא למעשה לבושים למעיין, שזה אור, אור, אור השם. לכל אדם יש מצד שורש נשמתו משיכה לניצוץ אחר מהמעיין. המעיין מוציא הרבה מים, הרבה סוגים של מים, וכל אדם יש לו בעצם משיכה לאיזה סוג אחר של מים במעיין. המים של המעיין מתלבשים בלבושים. ברגע שאדם בנפש שלו מזהה שיש פה איזה לבוש, ולבוש, מה זה לבוש? אנחנו אומרים, כל העולם הזה זה לבוש. כמו שאמרנו, ערים, כסף, עוגות קצפת, גאווה, זאת אומרת, שיגידו שאני סגן ראש הממשלה, יספרו עליי את הדבר הזה. מטוסים, צנחנים, לא משנה, כל מה שאדם יש בעולם הזה, זה בעצם הכל לבושים של לבושים של המעיין, וכל אדם לפי פנימיות הלב שלו נמשך ללבושים, שבתוך הלבושים האלה יש קשר עם הלב שלו. זאת אומרת, החלק שלו, המים המתאימים ללב שלו, לכן הוא נמשך. לכן יש אנשים שאוהבים לאכול דברים מתוקים, ויש אנשים שאוהבים מאוד לאכול דברים חריפים. יש אנשים שלראות משחק כדורגל זה כמעט תכלית הבריאה בשבילהם. ויש כאלה שבכלל לא יבינו, מה זה משנה, מה אתה רואה פה? 11 אנשים, כמה, אני לא יודע כמה יש בקבוצה, כמה משחקים, רצים אחרי כדור ובועטים ורבים אחד עם השני, מה זה מעניין בכלל? והוא אומר, אתה לא זכית להשיג את ההשגות האלוקות שיש בכדורגל. לפי מה הנטיות הלב של האדם? מה גורם לאדם להימשך? הכל שבתוך הלבוש המסוים הזה שאדם מרגיש משיכה אליו, יש את החלק של המעיין שקשור עם הלב שלו. ולכל אדם יש את החלק הפרטי שלו, של המעיין שלו. יש לו את הלב הפרטי, יש לו את המעיין. וכל מה שעובר לנו בעולם הזה, כל מה שאנחנו נמשכים בעולם הזה, זה לפי הבחינה הפרטית שיש לנו בדבר הזה. העבודה שלנו זה לדעת, או לזכות להגיע אל הנקודה הפנימית, אבל שימו לב, בלי לבטל את הלבושים. גם ללבושים יש תפקיד מאוד חשוב בדבר הזה, כי המעיין חייב להתלבש בלבושים. אבל שלא נתבלבל ונטעה ונחשוב שהלבושים יש להם איזשהו מציאות בפני עצמה. כל המציאות של הלבוש, זאת אומרת, כל מה שאני אוהב דבר מסוים, זה רק בגלל אותו מעיין, אותו חלק ניצוץ של מעיין שיש בתוך הלבוש הזה. אבל אנחנו צריכים לדעת את זה, לדעת איך להתחבר עם החלק הפנימי, ובד בבד גם צריך לדעת איך להתייחס ללבוש. לא לבטל את הלבוש. הלבוש לא מתבטל, יש לו דבר מאוד חשוב. כי יכול להיות מאוד, שאותו חלק של המעיין, לא יתגלה לנו רק על ידי הלבוש הזה. זאת אומרת, אם יש בן אדם שהעניין שלו זה לאהוב ערים גבוהים, אז אותו חלק שמתגלה לו על ידי ערים גבוהים לא יתגלה לו בשום דרך אחרת. אז תכבד את זה שיש ערים. מה, איך לכבד את זה? לך לערים הגבוהים, תהנה מזה, תקבל את החיות שלך, ותגיד לשם, השם, מה רבו מעשיך? עמקו מאוד מחשבותיך. איזה דברים נפלאים עשית בבריאה שמסמכים אותי, מחיים אותי ומקרבים אותי אליך. בזה האדם מתקן בעצם שני דברים, גם את המעיין וגם את הלבושים. ויש עניין לתקן את הלבושים. עכשיו נוריד את זה קצת יותר קרוב והלכה למעשה. הגמרא אומרת שהאדם שטרם נישואיו נקרא חצי. חצי, חצי שמחה, חצי תורה, חצי קדושה. הגמרא אומרת שבעצם האדם, לפני שהוא מתחתן, הוא חצי. מה הבחינה הזאת? אחרי שהאדם מתחתן, אז הוא נקרא אדם שלם. מדוע בעצם, איפה נקודת השלמות? כל העניין של הנישואין, לכן גם זה הסיפור הוא בתוך חתונה. לכן הרי אמנו ספר את זה גם בתוך חתונה, את כל הסיפור הזה. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נביאו.
אמן.
כל העניין של החתונה זה בעצם שבאיש יש את חלק המעיין שחסר לאישה, ולאישה יש את חלק המעיין, זה האור האלוקי שחסר לאיש. ועשה כל העניין של הנישואין והקמת הבית זה ששניהם, הבעל והאישה, ישלימו זה את זה בבחינה שחסרה בהם. ואם יבוא בן אב ויגיד, תשמע, אני לא רוצה להתחתן, אני לא צריך את הדבר הזה, אני אשיג את זה במקומות אחרים, לא יעזור כלום. זה לא לב. כך השם ברא את הבריאה, שאתה תוכל להשלים את אותו חלק המעיין החסר שלך, שזה האור של הנפש שלך, האור האלוקי שחסר לך, אך ורק על ידי הבחינה הזאת של החתונה והקמת הבית. לכן חז"ל אומרים שאדם טרם נישואיו נקרא חצי אדם. מה זה? למה חצי? כי חסר בעצם אותו חלק שישלים את החלק החסר. לכן כל נישואים זה בעצם הלב והמעיין. באישה יש את חלק המעיין שחסר לאיש, באיש יש את חלק המעיין שחסר לאישה, והם מאירים ומשלימים את זה, זה לזה, על ידי הקמת הבית היהודי. אבל אמרנו קודם שהכל זה מתלבש בלבושים, זה בא בלבושים. מה הכוונה? הרי שאם אמרנו קודם שיש ניצוצות של המעיין בכל דבר בעולם, בערים, בכסף, באיזשהו מעמד של כבוד, בעניין של האישה, בעניין של המאכלים, מה האדם יכול לטעות פה? מה האדם, ובעצם זה כל שורש הבחירה. מה האדם יכול לטעות? אדם יכול לטעות לכבד ולחשוב שהלבוש הוא זה שנותן לו את החיות, ולהתעלם בעצם מהנקודה הפנימית. כתוב בפרשת השבוע שקראנו בשבת, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם. מה זאת, מה הכוונה? פה זה כל הסוד של המעיין והלבוש. יש לחם. כשאנחנו אוכלים לחם אנחנו מקבלים חיות. אדם יכול לראות. בשעה שהוא אוכל הוא מקבל חיות. לא רק כוח פיזי, הוא גם מקבל כוח נפשי. זאת אומרת, יש משהו רוחני בתוך המאכל. בשעה שאדם זוכה לאכול, כמו שהתורה מלמדת אותנו, מלבד העניין של אוכל כשר, לברך על האוכל. למה לברך על האוכל? ברגע שאנחנו מברכים על האוכל, אנחנו עושים תיקון מאוד גדול בדבר הזה. ומהו התיקון? שאנחנו מקשרים בעצם, מגלים את ה... שבתוך הלחם, שהוא הלבוש, יש פה אור אלוקי. יש פה חיות של הקדוש ברוך הוא בתוך הלחם. ואז בעצם האכילה הופכת להיות שלמה. אנחנו גם אוכלים, אנחנו גם מתקנים, גם מתייחסים ללבוש, שזה הלחם, וגם לניצוץ, האור האלוקי שיש בתוך הלחם. אחד הדברים, והיצרה כל הזמן, עניין היצרה, בכל ההסתכלות הזאת שעכשיו דיברנו, מהו? להטעות אותנו ולגרום לנו להסתכל על הלבוש ולא על הפנימיות. זה כל העבודה זרה, כל השקר של העולם זה, שהיצרה רוצה לקחת את כוחותינו, את רצוננו, אל הלבוש, בהתעלמות בעצם מהנקודה הפנימית. ואנחנו יכולים לראות, אדם אוכל, אז הוא יכול לקחת את המאכל, יכול לקחת את המאכל, אם הוא זוכה לאמונה ולדעת, אז באמת המאכל טעים, המאכל מחיה אותנו, גם פיזית, גם נפשית, גם רוחנית, לפעמים אדם אוכל, הוא נהיה שמח. רואים שיש פה דבר מאוד גדול. ברגע שאדם אומר לקדוש ברוך הוא תודה, שזה הברכות, תודה רבה על המאכל שנתת בי, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים, שאנחנו אומרים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על החיות, על הדרך שאתה לנו, בזה בעצם תיקנו גם את המאכל, שזה הלבוש, וגם את הניצוץ והאור האלוקי, שזה המעיין שיש בתוך הדבר הזה. מה היצר הרע רוצה לעשות? היצר הרע רוצה להפריד. הוא טוען, הטענה שלו, אין אור אלוקי בדבר הזה. טוב, מה מחיה אותי? המאכל עצמו. באמת, אם אדם מתבונן בעומק הדבר, הוא רואה שאין שטות יותר גדולה מזה. איך הלב שלי נהיה שמח? לפעמים יש כזה שיחה, זה שיחות הרן. אומר רבי נחמן, אדם לפעמים בא, קצת לא, אין לו מצב רוח הכי טוב. הוא בדיוק, נתנו לו בדיוק את המאכל שעכשיו הוא מאוד רוצה, נתנו לו איזה גלידה טעימה, איזה מילקשייק, איזה עוגת קצפת, פתאום הוא נהיה שמח. תגיד, איך חומר עשה אותך שמח? שמח זה רגש, זה רוחני. איך חומר עשה אותך שמח? היצר אומר, אל תסתדר, קושייה, נסתדר עם הקושייה הזאת. מה, אתה צריך להגיד תודה לעוגת קצפת. תשבח את העוגת קצפת. יש כאלה אנשים שיושבים בלילות וכותבים שירי תודה לעוגת קצפת שמשמחת אותם. תראה, אני אביא לכם ראיה, למרות שאולי לא שמעתי את השירים האלה, תראה, אני אביא לכם ראיה לדבר הזה. אבל מה התורה באה ואומרת לנו? תשבח את הקדוש ברוך הוא שנתן לך חיות ושמחה, את הניצוצות שלו, את האור שלו, בתוך העוגת קצפת. אל תבטל את העוגת קצפת, אבל תזכור שזה רק לבוש. ובעצם השלמות זה, האחדות הזאת היא ביחד. באמת, אמרנו שיש אנשים שאומרים שירים ותהילות לעוגת קצפת. אז אנחנו חוזרים בעצמנו, שרק אמרנו את זה בדרך משל. אבל מה זה הנמשל? שימו לב שזה בעצם סוגיית הבריאה. סוגיית הבריאה. אמרנו קודם שאחד המקומות שאדם נשלם, זה חזל, אומרים לנו את זה בגמרא, זה ברגע שאדם זוכה להתקשר עם הבת זוג האמיתית שלו, על כל פנים, בדרך האמיתית. שם האדם נשלם. באמת, אין מציאות בעולם, אין מציאות בעולם, כמעט אמרנו, בגלל שזה קצת מסויג, אבל כמעט, אין מציאות בעולם שיותר משלימה את חלק המעיין החסר לאדם אלא בהקמת הקשר של, של הבית, של הנישואים, של, של החיבור של, ה, של האיש ואישה. יש, זה תיקון, תיקון מאוד מאוד גדול הדבר הזה. ושימו לב גם, הדרך שהתורה גם נכתבה, לא רק מה שכתוב בתורה, גם הדרך שהתורה נכתבה, היא גם מלמדת אותנו הרבה דברים. התורה מספרת לנו בסיפור בריאת העולם. הדבר הכי חשוב על האדם, מה מציינת לנו התורה? זכר ונקבה ברעם. כל בריאת העולם זה בעצם לחזור לאחדות הזאת של איש, ו, של איש ואישה. לחזור לאחדות הזאת. ומה המצווה? יש לנו תרי"ג מצוות ואין ספור, או כן ספור, אבל הרבה הרבה מאוד פרטים של ההלכות. איך כל התרי"ג מצוות מתחילות? מאיזה מצווה היא מתחילה? מה זה המצווה הראשונה של כל התרי"ג המצוות? כתוב בתורה כבר בבראשית, פרו ורבו מילאו את הארץ. כל קיום העולם זה בעצם בדרך הדבר הזה. לום, בגלל שזה דבר כל כך גבוה, שמה, ככל שהדבר יותר גבוה, שם ליצר הרע יש את הכוח הכי גדול שלו, כי הוא יונק מה, מהרוחניות, מהדבר הזה. מה הוא בא ומספר לנו? הוא בא ומספר לנו, אין רוחניות, הקיצוניות של היצר הרע. אנחנו מדברים על הקיצוניות שלו. אין כזה דבר. כל העניין הזה זה רק חוויה רגעית, ובסוף החוויה הרגעית אין מעבר לזה, אולי תרצה מחר עוד איזה חוויה רגעית, אבל זהו. זה הכל לעשות את זה הרעי, חולף, בעצם זה להפריד, להפריד את, השור, את הלבוש מהשורש שלו, מהמהות שלו. זה נקרא, זה למעשה התורה, לזה התורה קוראת עבודה זרה. כל המושג של עבודה זרה זה לקחת את החיות שיש בתוך כל דבר ודבר ולהפריד אותו מהמעיין, מהאור האלוקי, מהשפע האלוקי שנמצא, שנמצא בתוכו. לכן כל העולם, רוב השירים של העולם זה שירי אהבה. הוא מתגעגע אליה, היא מתגעגעת אליו, וברוך השם יש כמעט כל התדרים, יש אין סוף. אתם יודעים שבכל שידור יש קרינה, קרינה, זה נקרא קרינה אלקטרומגנטית, זה גלים שמרפים. כמעט כל הגלים שמרפים בכדור הארץ זה שירי אהבה. הוא מתגעגע אליה, היא מתגעגעת אליו. אבל בוא נראה בפנימיות. בסדר, יש פה בלבול. מה הפנימיות? מה זה הגעגועים האלה? שימו לב, הלב מתגעגע למעיין. הלב מתגעגע למעיין, רק בטעות לא מחברים את זה עם המעיין. כל הנקודה זה לדעת לחבר את זה, לרבר את זה עם המעיין, ואז השלמות. ובאמת, ברגע שלא מחברים את זה, ברגע שלא מחברים את זה עם המעיין, עם הפנימיות, עם העומק של הדבר, מה זה עושה? זה משאיר את הכל בחיצוניות שלו, לא, אין לזה קיום, אין לזה המשכיות, חודש, חודשיים, שלושה חודשים, בסוף זה נמאס ועוברים הלאה, כי בלבושים הכל נגמר. אבל אם מתחברים למעיין, אז המעיין הוא נצחי. אז שם בעצם נבנה בעצם הנקודה, הקשר הנצחי. לכן, העניין הזה, הלב מתגעגע למעיין, אבל היה, המעלה, המעיין מתלבש. המעיין מתלבש בתוך לבושים של העולם הזה. עבודתנו זה תמיד, תמיד, תמיד צריך לזכור. כל מה שאנחנו אוהבים, מרגישים רצונות אליו, מרגישים כיסופים אליו, זה מחמת המעיין שנמצא בתוך הלבוש של הדבר הזה. יש דברים בעולמנו שיש שם אור גדול של המעיין. אמרנו, אחד הדברים הגדולים ביותר זה בעצם העניין של הנישואים, איש ואישה, כי הם משלימים אחד את השני. דוגמה נוספת לדבר, ניגונים ומוזיקה. כתוב שהם ניגונים ומוזיקה, זה דבר מאוד מאוד גבוה. אנחנו רואים לראות גם את גודל ההשפעה של הדבר בעולם. הניגון זה אחד הדברים הפילים, הוא יכול להפוך את לב האדם, את נפש האדם, בחלקיק השנייה ממצב למצב. זה סיפר לי ידיד שלי, לפני כמה ימים, סיפר לי, הוא נסע בלילה, הוא היה מאוד מאוד עייף, הוא פחד שהוא ירדם בזה, בנסיעה, אז הוא שם מוזיקה, הוא אומר, זה, הוא התבונן על זה, הוא אומר, זה פלא מה שקרה לי, הוא אומר, ופחות משנייה, ממצב שכמעט נרדמתי, פתאום הייתי מלא חיות, מלא שמחה, ואני כל כולי רק בתוך הניגונים. עכשיו, תן לי לנסוע, אין לי בעיה. יכול לנהוג עוד 300 קילומטר, אין לי שום בעיה. תן לי לנסיע לאילת, אתה לא חזור, אין בעיה בכלל בדבר הזה. איך זה קרה הדבר הזה? איך זה קורה הדבר הזה? זה המעיין שנמצא בתוך המוזיקה. החיות שנמצאת בתוך המוזיקה. שימו לב גם, שימו לב לדבר הזה, שגם בזה איזה פירוד יש. ככל שהדבר הוא יותר גבוה, כך גם יש כוח ליצר הרע יותר להפריד. לכן, לזמרים מאוד מאוד מפורסמים בעולם, איך קוראים להם בדרך כלל? איך מכנים אותם? איך הלשון הרגילה לכנות אותם? בשם כללי, לא בשם פרטי. איך קוראים להם? כוכב או אלילי זמר. מה זה אלילי זמר? זה לשון של עבודה זרה. וזה לא סתם נכנס ללשון הזאת. זה לגלות לנו, לגלות לנו שיש, שברגע שאתה מפריד את הניגון מהקדוש ברוך הוא, אתה עושה את זה עבודה זרה. לכן בדרך אגב, בעבודה זרה, אנחנו היום לא יודעים הלכות מציאות עבודה זרה כפי שהיה בימים קדמונים. זה לא היה דבר פשוט. העבודה זרה של הימים הקדמונים זה לא היה דבר פשוט. אז היה אחד הדברים שמאפיינים את העבודה זרה, זה היה ניגונים מאוד גבוהים. היה לה, לעבודה זרה היה ניגונים מאוד לא פשוטים. גם בקדושה יש ניגונים מאוד גבוהים. מה ההבדל? איך אנחנו מתקנים, לדוגמה, את העניין של הניגון. איך אנחנו בעצם מתחברים עם המעיין? כשאדם לוקח את כל העניין של הניגון, ואז הוא מסתכל, מתבונן, מחפש את הדרך, איך הניגון מקרב אותי לקדוש ברוך הוא. לא איך הקדוש ברוך הוא מקרב אותי לדברים אחרים. איך הקדוש ברוך הוא מקרב אותי לקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם לוקח את הניגון ומשתמש בניגון להתקרב לקדוש ברוך הוא, למעשה פה זה תיקון המעיין והלבוש. אז הוא עושה אחדות בין המעיין ובין הלבוש. וידוע שהיו הלוויים, היו מנגנים בבית המקדש, היום אנחנו בכלל לא יודעים מה זה ניגוני הלוויים. ברגע שהיה חורבן, כמו שאנחנו אומרים, על הערבים בתוכה תעלינו כנורותינו, במזמור קופלמת זין בתהילים, איך נשיר את שיר ציון על אדמת נחר? זה סוד, שברגע שעם ישראל בגלות, הניגון של הלוויים נעלם מן העולם. ואתם יודעים, כתוב בספרים הקדושים, שהיה הזמן בית המקדש, הלוויים היו כל הזמן מנגנים בבית המקדש. היה ממש מקלות, היה כלים, וכל התזמורות של היום, כל הלהקות של היום, כל הרוקנרול של היום, הם לא מגיעים לדיסוס אחד של ניגוני הלוויים. אדם היה מגיע לבית המקדש, והיה שומע את הניגונים של הלוויים, היה נפשו כמעט יוצאת מתוכו מרוב העונג, מרוב הדבקות שהיה מרגיש בניגונים האלה. עכשיו, עד הגאולה לא יחזרו לנו הניגונים האלה. זה רק בגאולה יחזרו לנו הניגונים האלה. זה שמעתי מהרב ברלנד שלי, שאמר שאילו היו מתגלים הניגונים של הלוויים, אז כבר הייתה גאולה. וכל עוד הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה גאולה שלמה, אי אפשר לגלות את הזה. כל העולם כולו התבטלו בסוד הניגונים. כי זה מאוד מאוד גבוה שהניגונים של הלוויים, זה ניגוני הקדושה, התגלו. פשוט כל אחד, מה יעשה? מה יעשה? עוד מעט יתגלה, בעזרת השם, פתאום נשמע איזה ניגון כזה, ניגון בעולם. מה כל אחד יעשה? אדם עכשיו יושב על המחשב, בדיוק הוא בונה עכשיו איזה אתר, אחד עושה נעליים, אחד נהג מונית. ברגע שיתגלה, אתם יודעים מה כולם יעשו? כל אחד מפסיק באותו רגע את העבודה שלו, כולם יוצאים לרחוב, מתחילים לרקוד ולרוץ לירושלים, תוך כדי ריקודים. שהניגונים יגיעו מירושלים, אז כולם ירוצו לירושלים. כי זה גילוי מאוד מאוד גדול של אור המעיין בתוך הניגונים. אז העבודה שלנו זה תמיד לזכור את הנקודה הזאת, שבשעה שאנחנו מרגישים משיכה לדבר מסוים, אם זה דבר איסור, אז צריך לדעת יש שם היצר הגדול, צריך להתרחק ממנו. אין לנו ברירה, זה קשה. לפעמים יש מלחמה מאוד מאוד גדולה עם הדבר הזה. סליחה, טעיתי. לא לפעמים, תמיד. יש מלחמה מאוד גדולה עם הדבר הזה. אבל בד בבד לדעת, לחפש בכל דבר שאנחנו יכולים, איך אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים, זה פה, הבן אומר שהלב היה מדבר עם המעיין. היה לו שר לו שירים ומספר לו חידות. זה בעצם כל דרך התפילה וההתבודדות. כי כל העניין של התפילה וההתבודדות זה לגלות את סוד המעיין בתוך העולם. שאדם טרוד במשך היום. אז ממילא, מהטרדות, בפרט שיש לחץ, יש עומס, אדם שוכח בכלל את הקדוש ברוך הוא. יכול להיות הצדיק הכי גדול, אבל עכשיו הוא מאוד מאוד טרוד בדברים. אז מתוך הטרדות הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. אפילו שבשכל הוא יגיד כן, יש את השם, אבל בלב הוא כרגע לא קשור עם הקדוש ברוך הוא. מדוע? הוא מאוד מאוד מחובר עכשיו עם איזה עניין. נותנים לנו משימה, ומשימה קשה לעשות, או לא קשה, אפילו מעמיסה מאוד. באותו רגע אנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא. לכן אומר רבי נחמן, בשביל זה צריך התבודדות. מה זה התבודדות? התבודדות זה, אם אפשר, זה בהמשך אנחנו נראה את זה, שפה אומר רבי נחמן שיש כמה זמנים במשך היום שיש העניין של התפילה, זה השיחה של הלב עם המעיין, התפילה וההתבודדות. אחד הזמנים הטובים הוא אומר שזה בסוף היום. בסוף היום הלב מתחיל מאוד להתגעגע למעיין, והמעיין אל הלב, זה אומר את זה בשקיעת החמה. מכאן לומדים, וגם מניסיון, גם שלי וגם של אחרים אפשר לבדוק את זה, לעשות התבודדות בזמן השקיעה זה עת רצון מאוד גדולה. זה פלא, ממש מרגישים איך הלב מתגעגע למעיין. הלב שלנו מתחיל להרגיש את זה. אז האדם בא להתבודדות, הוא צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, כשהוא נכנס להתבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, בסוף היום, כל היום רצנו, היינו טרודים, דיברנו, עסקנו, בנינו עולמות, לא משנה, כל אחד מה שהוא עשה, וההתבודדות לבוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, קודם כל אני מבקש לך מחילה, אני אגיד לך את האמת, הייתי מאוד טרוד היום, שכחתי בכלל ממך. שכחתי אותך. אני בא עכשיו להיזכר שבעצם האהבה הכי גדולה שלי זה אליך וכן הלאה. לגלות את הנקודה הזאת. אז זה העניין שלה. והנקודה של הלב, של הלב והמעיין, זה נקודה אחת, בלב של המעיין. אומר רבי נחמן, ובאמת, כל הקיום, ההשתוקקות של הלב, המציאות שלו בעולם, זה אך ורק על ידי כוח המעיין. כי באמת רק הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו ומקיים אותנו פה. וגם נגיד בזה, שכל זה זה בא בהסתרה, זה בא בלבוש. יש פה הסתרה, כמו שאמרנו. זה מתלבש בערים, זה מתלבש בכסף, זה מתלבש בכבוד, זה במוזיקה, בתאוות הגשמיות של העולם הזה, זה הכל לבושים. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם לגלות בעצם את סוד הלבושים. לא לבטל את הלבושים, כי זה לא העניין לבטל את הלבושים, אלא לגלות את סוד הלבושים. מה הכוונה? אנחנו צריכים לדעת, התורה מלמדת אותנו איך לחיות נכון עם הלבושים ולגלות את המעיין בתוך הלבושים. כי יש כאלה שאומרים, טוב, אם כך, אז יש מעיין ויש לב, ואדם מקבל את זה, מסכים את זה, אני אלך להרים, אני אחיה רק בערים. הכוונה, אני אלך רק לחיות עם הקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה להכיר את העולם הזה. וגם יש אנשים שבאמת אני מסכים כבר מהעולם הזה, אז הם אומרים, עד הבא, זה טוב, טוב מאוד, תן לי איזה מקום שווה לאיזה אר, אני רוצה ללכת לחפש רק את הקדוש ברוך הוא. אבל באמת, התורה מלמדת אותנו שלא זאת הנקודה. דווקא תיקון העולם זה לתקן את לגלות את המעיין בתוך הלבושים, ולחיות בתוך הלבושים. דוגמה, הלכה למעשה, כמו שאמרנו קודם, אדם יכול להגיד, תשמע, אני בסדר, התגברתי, בסדר, אין לי תאוות גשמיות, אני הולך לגור אל זה. יש בערי יהודה, יש שם איזה הר אחד, שם אני אעשה צריף, אני הולך לחיות שם כל ימי חיי. מה התורה אומרת לו? ואני אשתוקק למעיין, אני אשתוקק כל ימי חיי למעיין. מה התורה אומרת לו? לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. התורה אומרת לו, לך תקים בית, ולך תחיה עם אישה, ותולידו ילדים. אבל בתור זה תרדות, אני אשכח את המעיין, נכון, זה תרדות, ואתה תשכח את המעיין, והרבה פעמים גם תריב עם אשתך, ותגיד שאתה לא מוכן לקבל את הלבוש הזה של המעיין, אתה רוצה להחליף אותו בלבוש אחר, גם היא תגיד את זה עליך, ואתם תתגברו גם על התקופה הזאת, ותגידו שאין לבוש אחר, תריבו אחד עם השני, תרביצו אחד לשני, אחר כך גם תעשו שלום אחד עם השני, כי אנחנו רבים הרבה פעמים עם הלבושים שלנו. אבל תיקון העולם זה דווקא כן לחיות עם הסתרות של העולם הזה, ולגלות את אור השם בתוך הסתרות האלה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לכן התורה לא, אין דרכה של התורה זה פרישות. הכוונה פרישות לא דווקא מאיש ואישה, גם פרישות מהעולם הזה. מספיק לי בננה אחת ביום, ואני אקנה בקבוק של מי עדן, בקבוק מי עדן ובננה אחת ביום מספיק, אני אלך, אני אעשה שם איזה, אני אכין ככה לתקופה מסוימת, בערי יהודה, אני אלך שם לחיות. התורה אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא זה מה שאני רוצה ממכם, לא זה בקשתי, אלא התורה אומרת לנו הפוך, תרד לכן מציאות העולם הזה, כן תחיה את הלבושים, אבל מה תעשה? תקדש את הלבושים. איך מקדשים את הלבושים? כשאנחנו מגלים, כמו שהתורה והצדיקים מלמדים אותנו להכיר את המעיין שנמצא בתוך הלבושים, על ידי זה אנחנו מתקנים ומקדשים את כל העולם. זאת העבודה שלנו, זה לא לברוח מההסתרה, אלא לחיות בתוך ההסתרה ולגלות את אור השם שיש בתוך ההסתרה. זה המהות של תיקון העולם. איך עושים את זה נכון, זה התורה מגלה לנו, כי אחרת אנחנו לא יכולים לדעת את זה. וצריך לדעת, על הלבוש יש יצרה מאוד גדול. צריך לדעת את זה, יש על הלבוש יצרה גדול. מה היצרה רע? לא שאנחנו אוהבים את הלבוש, לא זה היצרה רע. היצרה זה שמפריד את הלבוש מהקדוש ברוך הוא. כביכול הוא אומר, אין מעיין. אין את הקדוש ברוך הוא, אז זה החוצפה של הסמך מים, על זה ישחטו אותו לעתיד לבוא. שהוא בא ואומר, אני מציאות נפרדת, אתה רואה? זהו, הלבוש זה כל מה שיש פה, זה רק הלבוש. זה השקר, זה כל השקר של המעיה. לדוגמה, להוריד את זה למציאות, ככל שהדבר הוא יותר רוחני וגבוה, ויש בו אור יותר גבוה מבחינת המעיין, כי במעיין יש הרבה דרגות, אז גם כוח היצרה יותר גדול, והוא יכול יותר להטעות. אחד הדברים שיש כוח מאוד גדול בעולמנו, זה הממון. לכן אנחנו רואים שחצי עולם, סליחה, תהיתי בזה בהבחנה, בסטטיסטיקה, 95 מהעולם, 90% מהעולם, פשוט משוגעים אחרי ממון, כולנו. זה משגע אותנו, כל הזמן כסף. שימו לב, רוב המחשבות שלנו זה רק על כסף. זה כמה אנחנו חושבים על הדבר הזה, על הנקודה הזאת. מדוע זה, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, כי באמת יש אור וחיות רוחנית מאוד מאוד גבוהה בממון. לכן, מה היצר הבא ואומר? הממון זה לא קשור לא למעיין, לא קשור לקדוש ברוך הוא, זה מציאות בפני עצמה. זאת אומרת שאם אני יודע, קודם דיברתי על אדם ממוצע שיש לו שלוות הנפש, שיש לו 750 אלף שקל בעובר ושב, חוץ מהפיקדונות והנדלן שהוא קנה. זה אדם הממוצע, שם יש לו שלוות הנפש. אבל אם הוא קצת מעל הממוצע, הוא רוצה מיליון דולר בעובר ושב, כל הזמן שיהיה לו... מה הוא מרגיש? אדם כזה שיש לו את כל הממון הזה, מה הוא מרגיש? כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. שימו לב, אין בעל גאווה, או מהבעלי גאווה הכי גדולים שיש בעולם, שזה נפרדות. גאווה זה, הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מתגאה? אתה יודע מחר מה, אתה יודע מחר מה יקרה לך? אם תזכה, אז אולי בגיל 70, 75, אולי בגיל 80, אתה תשב ואתה תספור מכוניות ברחוב, אם תזכה להגיע לגיל הזה. על מה אתה מתגאה? עכשיו אתה צעיר, אתה מרגיש שאתה שולט על כל העולם, מדבר בתקיפות, כאילו אתה איזה שר העולם. שכחת שאתה עוד מעט, אתה בקושי תלך. זאת אומרת, אם אתה תלך עם מקל, זה חסד, כי אולי איזה תאילנדי הולך אותך על כיסא גלגלים. אז אומר, מה בן אדם יש לו להתגאות בכלל בעולם הזה? קצת שכל, אדם חושב את זה. אז מאיפה זה בא? זה בא שמפריד את הלבוש, זה מפריד אותו מהמעיין, מפריד אותו מהקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה הראשונה, כל העניין של הלב. אז אומר מה שהבנו פה גילה לנו, שקודם כל לא ניתה, נדע לא להתבלבל. אנחנו מתגעגעים למעיין, רק המעיין מתלבש בלבושים בעולם הזה, והלבושים מתאים אותנו, שכביכול הם בעצמם מחיים אותנו, אבל אנחנו תמיד, כל העבודה שלנו זה לפקוע את הלבושים ולראות, תמיד לחפש, לראות את לזכור ולדעת שאור השם הוא מחיה את כל דבר ודבר, והכל זה בעצם הוא בעצמו. זה הנקודה הראשונה, נקודה הראשונה. אבל עוד דבר, פה אומר שלמעיין אין זמן. המעיין אין זמן, וכדי שלמעיין יהיה זמן, זאת אומרת שבעצם המעיין זה החיות של כל הבריאה. כדי לקיים את כל הבריאה צריך בעצם לעשות משהו כדי לתת למעיין עוד יום. שימו לב, כל יום אנחנו נותנים למעיין, אנחנו נותנים יום, רק יום אחד אפשר לתת לו. אז זה כאומר דוד המלך בתהילים, יום ליום יביע עומר. זאת אומרת, כל יום צריך לתת למעיין עוד יום. ומה נותן לו את הזמן? מה נותן לו את הזמן? החסדים של אמת. עכשיו קצת נתבונן בנקודה הזאת, כי באמת זה דבר מאוד עמוק הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא ברא את העולם, הוא יכל לברוא את העולם בכל דרך שהוא רוצה. אף אחד לא יגיד לו מה לעשות. אבל, אומר הרמח"ל, שמאין סוף דרכים שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא את העולם, הוא בחר דרך אחת איך לברוא את העולם. אבל איזה דרך? הדרך שהעולם עכשיו קיים. עכשיו העולם קיים בדרך מסוימת, וזה הקדוש ברוך הוא בחר. יש חוקים, כמו שיש חוקים בטבע, יש כך גם חוקים ברוחניות. זאת אומרת, יש כללים איך, על איזה יסודות הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ממש כמו חוקי הטבע, רק החוקים הרוחניים יותר מורכבים ויותר עמוקים. יש כוח משיכה, הכדור הארץ, החומר, מושך כל דבר אליו, כך יש גם ברוחניות. אחד, הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, הוא אמר, אני כל יום בורא רק יום אחד. אני מקיים את העולם רק ליום אחד. את היום הבא, אני רוצה שאתם תבראו. זאת אומרת, הוא נתן לנו כוח בעצם לברוא את היום הבא. מעשינו, המעשים שלנו, גורמים בעצם ליום שאנחנו עכשיו נמצאים. יום רביעי בערב, או ליל חמישי זה נקרא. אז עכשיו, למעשה, הקדוש ברוך הוא אומר, את המחר בבוקר אתם בוראים, לא אני בורא אותו. אני רק נותן לכם דרך איך לברוא את המחר בבוקר. איך? ומה הכוונה? מה כוונת הדברים? ואת הדברים שהקדוש ברוך הוא קבע כלל, והוא קבע חוק. הוא אמר, אני רוצה שאתם תהיו שותפים איתי בכל סדר בריאת העולם. אז זה מעלה מאוד גדולה, הוא נתן לנו אחריות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לבדי לא עושה הכל, אלא אני צריך את השותפות איתכם. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקיים את העולם, כי הוא הטיל את זה עלינו, שהיום הבא אנחנו נברא אותו. אומר פה, זה הסוד. אומר, חסד של אמת. ברגע שאדם עושה חסד של אמת, מה זה חסד של אמת? חסד לשם חסד, ולא חסד לשם אינטרס. אני עושה עכשיו חסד רק בשביל לתת לזולת ולא לקבל. וזה לא פשוט. מדוע? כי בטבע העולם, ברגע שאנחנו עושים חסד עם מישהו, מיד, צריך לדעת, אדם יהודי הוא מאוד חכם, ואמרנו אתמול, כולנו חכמים, כולנו נבונים. ברגע שאנחנו עושים חסד עם השני, צריך לדעת, מיד, באיזשהו מחשב, איזו תוכנה פנימית בתוכנו, כבר יש פה 15 דברים שהרווחנו מהחסד הזה. זה אוטומטי. למשל, אם אנחנו רואים 12 דברים שנרוויח מהדבר הזה, שאלה אם כדאי לעשות את זה. אולי בשביל 12 דברים כדאי קצת להתאבץ. 8 דברים שנרוויח מחסד, לא נעשה אותו כבר. זה כבר לא, זה לא משתלב. אני אחפש חסד אחר לעשות, שאני אוכל להרוויח 15 דברים. פחות מ-15 דברים בדרך כלל, אולי רק בדיעבד, בעת שרה, אנחנו מוכנים לעשות את זה ועשה. ככה הנפש בנויה, שמיד, מצד היצרה כמובן, מיד כל הזמן מסתכלים על האינטרס, מה נרוויח פה במעשה שאנחנו נעשה. העניין שלנו, הנקודה שלנו בדבר הזה, זה לעבוד על הדבר הזה, לראות איפה אנחנו יכולים לעשות חסד שאנחנו לא מרוויחים ממנו שום דבר. אז למה אני אעשה אותו? אם אני לא מרוויח, למה אני אעשה אותו? כי אני עושה חסד לשם חסד, לשם נתינה, לא רוצה שום רווח. לא ברוחניות, לא בגשמיות, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אני עושה את זה אך ורק בגלל שאני רוצה לעשות חסד, נתינה לזולת, בלי להרוויח מזה שום דבר. אומר רבי נחמן, וזה מקיים את העולם. זה מקיים את העולם. נשאל את השאלה, מדוע מכל מצוות התורה, מכל מעשי התורה, מדוע אומר רבי נחמן, דווקא זה הנקודה שמקיימת את העולם? מה הסיבה שרק זה, דווקא הנקודה הזאת? יש עוד דברים שמקיימים, אבל כל השאר הם משנה לנקודה הזאת. זה הנקודה העיקרית שמקיימת את העולם. מדוע? מה הסיבה שדווקא הנקודה הזאת מקיימת את העולם? אומר פה רבי נחמן מברסלב דבר נפלא מאוד. אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד מאוד גדול. הוא אמר, אני בורא את העולם, אני מנהיג את העולם, אני משפיע על העולם בשותפות איתכם. אני כביכול מצד עצמי לא יכול לעשות את הכל, אני צריך אתכם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואני רוצה שאתם תעשו חסד של אמת ועל ידי זה יתקיים העולם. למה דווקא חסד של אמת? אומר רבי נחמן דבר נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו ברא את העולם ומקיים אותו, הוא היה חייב משהו, הוא מרוויח מזה משהו. זה נותן לו משהו. מה ייתן האדם לקדוש ברוך הוא? אנחנו יכולים לתת לו משהו לקדוש ברוך הוא. אז כל בריאת העולם, כל משהו מחיה אותנו ומקיים אותנו, כל זה מה זה? חסד של אמת. חסד בלי שום אינטרס. לכן החסד של האמת זה עצמו, כל מהותו זה קיום העולם. מכיוון שככה הקדוש ברוך הוא ברא ומקיים את העולם מצד חסד של אמת שלו, לכן כשאנחנו עושים חסד של אמת בלי שום אינטרס, בלי שום רווח, על ידי זה בעצם אנחנו עושים את המעשה שלו. ולכן כמו המעשה שלו שמקיים את העולם, ככה גם אנחנו מקיימים את העולם. לכן הוא אומר פה, זה סוד מאוד גדול, שהחסד של אמת מקיים את העולם. יש, זה נגיד לסיכום, יש הרבה דברים, התורה והצדיקים מלמדים אותנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות בעולם הזה. וברוך השם, הרבה דברים טובים. אבל תמיד צריך לחפש, צריך להתפלל לזה, שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו לעשות חסד של אמת. לעשות חסד שאין לנו פה שום רווח. לא להסתכל, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, בטח לא מה אני מרוויח. בטח לא מה אני מרוויח מהשני, אלא לשמוח בזה שאנחנו עושים חסד של אמת. וצריך לדעת כמה היצר עובד על הנקודה הזאת. זה אישה לתאר, הוא לא נותן, הוא ממש נלחם בכל כוחו. הוא מוכן שנעשה חסדים, אבל הוא יושב, כי אמרנו פעם, לפני כמה חודשים, אמרנו שהיצר הטוב זה התורה, זה הצדיק, יושבים בצד הימני של המוח, והיצר יושב בצד של השמאלי של המוח, והוא מדבר איתנו, מדבר איתנו אפילו יותר מדי. הוא פטפטן, הוא אוהב לדבר הרבה, כל הרבה מדבר איתנו. אחד הדברים, שברגע שאדם יוצא לעשות חסד של אמת, מיד הוא יגיד לו, תגיד, אתה, מה, נפלת על הראש? מה עכשיו? יש לך זמן בחיים לבזבז זמן לעשות חסד של אמת? לך, תראה כמה, והוא מיד אומר לנו כמה דברים טובים. אנחנו יכולים לעשות, רק לא לבזבז את הזמן של חסד של אמת. חוץ מזה גם, יש, זה הטענות שלו, אני רק אומר מה הטענות שלו. חוץ מזה גם תדע לך שיש צד של קלקול בעולם אם אתה עושה חסד של אמת. הוא שכנע כמעט את כל העולם שיש קלקול בזה לעשות חסד של אמת. איך קוראים לקלקול הזה? זה מושג מאוד מקובל אצלנו, אתם יודעים? מה? פרייר, בדיוק, אתה פרייר. זה הצד השמאלי של המוח, זה היצר העובר. אם אתה תעשה דבר ולא תרוויח ממנו משהו, אתה פרייר. עכשיו, זה מעניין שהוא, בלי כוונה, הוא לא יודע שהוא אמר דבר אמת. כשאדם עושה חסד של אמת, הוא זוכר לחירות אמיתית. פרייר זה חירות, זה חופש, באמת זה נכון. אבל הוא הצליח לבלבל פה את הכל. זה שקרן בתוך שקרן בכאלה לבושים. אדם יושב בבית, הזכרנו את זה לפני כמה זמן. עכשיו יושב, יש לי עם בני המשפחה ביחד. צריך עכשיו, זהו, הגיע הזמן שמכינים קפה או תה, כל אחד מה שהוא רוצה. וישר, שימו לב, תתפסו רגע את הנקודה הזאת, תשימו לב איך כל אחד מסתכל על השני. מי עכשיו הולך להכין את התה? מי הולך להכין את התה? הבעל אומר, הרי כתוב עזר כנגדו. כתוב, ועשה לו עזר כנגדו. תפרש לי, מה זה עזר כנגדו? על מה זה הולך? שאת עושה קפה, מה זאת אומרת? זה מבריאת העולם. זה חוק בכלל מבריאת העולם. אם אני אקום לעשות את הקפה, אני מקלקל לבעשה פה ועשה בראשית. את רוצה להיכנס עכשיו לקלקולים כאלה בבריאה? חוץ מזה, תמיד אומרים שיש, ברוך השם, יש תינוקות בבית, אז לפעמים הם גם בוכים בלילה. אז יש שאלה, מי קם עכשיו לתינוקות? אז הנה, הבעל הוא תלמיד חכם. הוא יודע, הוא לומד תורה, הוא יודע תורה. הוא אומר, יש פסוק מפורש בתהילים. אנחנו לא יכולים לעבור על מה שכתוב בתהילים, זה הלכות מפורשות. עצת השם, היא תקום. זאת אומרת, אילה, אתה אומר, הקדוש ברוך אומר, את צריכה לקום. זה, באמת, אנחנו אומרים את זה בחיוך, אבל צריך לדעת, הוא כל היום אומר לנו את הדברים האלה. הוא כל היום משכנע אותנו, שאם אנחנו נעשה דבר של אמת, והוא רחום מחפר עוון, אין לנו קיום. אומר פה, איזה סוד הוא מגלה לנו, זה קיום העולם. כל קיום העולם זה בדיוק לשבור את הנקודה הזאת, איפה שאין לך חשק לעשות, איפה שאתה מרגיש, רגע, למה שאני אעשה את זה? אני לא עורך מפה שום דבר, תעשה את זה. אדרבה, אז תעשה את הנקודה הזאת. אז זה, אני רוצה לספר סיפור לסיום. יש, זה יסוד מאוד גדול, ולא יודעת שם נדבר על הנקודה הזאת, שפה רבי נחמן ממש גילה לנו סוד. כל ההנהגה, כל השפע, כל הרחמים, החסדים, כל מה שיורד לעולם זה לפי כמה שנעשים חסד של אמת בעם ישראל. זה מה שאומר הקפצן, אני הולך ומקבץ את כל החסדים של האמת שנעשו היום, אני נותן את זה ללב, לאיש חסד האמת, שזה בחינה מסוימת, אני נותן את זה ללב, והלב נותן את זה למעיין, למעיין, ומזה יש עוד יום אחד בעולם. זאת אומרת, כל יום ויום, אני אוסף את כל החסדים של האמת, זה העבודה של הצדיק, זה לימוד זכות והתפילה, ההשגה של הצדיק, ועל ידי זה בעצם אני מקיים את כל העולם כולו, על ידי החסדים של האמת שנעשים בעולם. ולכן היצרה כל כך מסתיר את זה מאיתנו. הכניס לנו כאלה תיאוריות, מושגים, כמעט רוב הבעיות שיש לנו בחיים זה בגלל הנקודה הזאת. אם היינו יודעים את הסוד הזה, כמה פעמים, כמה בעיות בעצם היינו מתגברים בחיים אם היינו יודעים את הסוד הזה של חסד של האמת. לא להסתכל עכשיו על כל התיאוריות וכל המושגים שיש בעולם, אלא הפוך. להסתכל על הנקודה הזאת ולפעול מתוכה. זה נקודה אחת. נספר סיפור לסיום. הסיפור הוא די ידוע, רק יש בתוך הסיפור הזה איזשהו פרט שפחות ידוע. ולפני כמה חודשים, הילדים שלי הביאו דיסק. והם שמעו את הסיפור הזה ואני שומע את זה. הסיפור הזה זה סיפור אמיתי. זה מופיע זה היה סיפור בקרקוב. קרקוב זה הייתה עיר ידיים, קיימת בפולין, ויש שם יהדות מאוד, זה הרבה יהודים, אבל היו שם גדולי עולם. בקרקוב היו צדיקים ותלמידי חכמים עצומים ומופלגים. זה מי שיודע, הרמ"א, שהוא הפוסק של כל האשכנזים. היו שם גדולי עולם. היינו שם לפני כמה שנים, זה מקום מאוד מעניין, היינו בשכונה היהודית, עד היום השכונה היהודית שמורה שם. ממש מאוד מעניין ללכת שם לראות את זה. באחד הנסיעות לאומן, שאדם יקפוץ שם לקרקוב, לראות את זה, את קרקוב. זה מעניין, יש שם גם בית החיים. אני לא קורא לזה בית הקברות, שם ממש מרגישים בית החיים. שגדולי הצדיקים בדורות האחרונים קוראים שם. מגלי עמוקות, תוספות יום טוב, הבח, הרמה, והם כולם ביחד, ממש אחד ליד השני. היה סיפור, הסיפור הזה מובא בספרי, זה נקרא ספרי החברה קדישה, והחברה קדישה זה לא רק היה קבורה, גם היו מספרים יומן של כל המאורעות שהיו קוראים בעיירה, ככה זה, בעיר, או ככה זה היה בשנים קדמון, ובשנים בדורות הקודמים. הסיפור הוא די ידוע, מכיוון ש... איך קראו לו? השם שלו. שלום עליהם. לא, 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 זה יוסלה קפצן קדוש. אבל מי סיפר את הסיפור הזה? כן, הרב קרליבך, כן, שלום קרליבך. הוא סיפר, כן, הוא סיפר את הסיפור הזה. הסיפור הוא ידוע, אבל יש פרט מעניין בסיפור הזה שהוא פחות ידוע. שמעתי אותו מספר את הסיפור הזה. ידוע, יוסלה קפצן קדוש. הסיפור ידוע פחות או יותר. הוא כל ימי חייו, היה אדם עשיר, היה אחד מהגבירים בקרקוב, ולא היה מוכן לתת שקל לצדקה. כמה שביזו אותו וירדו עליו ונידו אותו ויחרימו אותו, לא היה מוכן לתת שקל לצדקה כל ימי חייו. ועד רבה, הוא היה גם תקיף מאוד בנקודה הזאת, לא לתת שקל. וכשיוסלה נפטר, וכל זה סיפור אמיתי, כשיוסלה נפטר, האנשים של העיירה אפילו לא רצו לעסוק בפטירה שלו. אמרו, נשאיר אותו, שהגויים יקברו אותו. עד כל כך כעסו עליו, כל כך שנו אותו לדבר הזה, שהוא לא נתן שום דבר לקהילה, שאפילו לא רצו לקבור אותו. אני לא זוכר מי היה הרב של קרקוב באותו זמן, הוא פסק הלכה. הוא אמר, אף על פי שראוי היה לעשות את זה, כך אמר, אף על פי שהיה ראוי לעשות את זה, אבל לנו יש הלכה, ויש לנו תורה. התורה מצווה אותנו לקבור אדם יהודי. אין כזה דבר שאנחנו לא נעשה עבירה, גם אם הוא לא ראוי. קברו אותו בשיא הביזיון, קיימו בו את כל ההלכות, קברו אותו, אבל בשיא הביזיון הזה, כמעט לא היה אף אחד בהלוויה שלו, רק הם עשו את המינימום הנצרך לדבר הזה. זה צריך לזכור, זה קרוב ל-50 שנה, הם חיים עם בן אדם, יודעים שלבן אדם הזה יש הרבה כסף, הבן אדם הזה מעולם לא היה מוכן לתת שקל אחד לפרוטה לצדקה לטובת העניים. אחרי שיוסלה נפטר, פתאום, כל המוסדות חסד, הקצבים, ככה זה היה הולך, אז הקצבים, החנוונים, אלה שמספקים חלב, לחם, פתאום מפסיקים לתת את זה לעניים. לא הבינו, שאלו אותם, למה אתם מפסיקים? אמרו, אין לנו יותר כסף לתת את זה. מסתבר שכל השנים האלה הוא בעצם החזיק את כל קרקוב. הוא קיים את כל קרקוב בסתר, הוא כל יום חמישי היה נותן לכל הספקים של העיר, ככה זה היה מבנה שם של החיים, הוא היה נותן להם את הכסף לכל העניים של קרקוב. הוא רצה כל כך לעשות את זה לשם שמיים, וזה נקודה של חסד של האמת, שהוא הסתיר את כל זה. עד כאן הסיפור הוא ידוע, אבל יש עוד המשך פרט בסיפור הזה שפחות ידוע. כשהם גילו את זה, אנשי קרקוב גילו את זה, הם נחרדו מהדבר הזה. פתאום הם הבינו, האדם שהכי ביזינו אותו, והיינו כללים אותו, לא רצינו לקבור אותו, בעצם זה צדיק בכלל נורא והיום זה צדיק יסוד עולם, איך ביזינו אותו? הרב של קרקוב הכריז על יום תענית. הוא אמר, כדי לעשות תשובה על מה שעשינו לו ושביזינו אותו, והלוויה שהייתה בביזיון, הוא הכריז על יום תענית. זה בדרך כלל עושים, כשמחיזים תענית זה שני או חמישי, הוא הכריז על יום חמישי שהיא תענית. באותו לילה שהוא הכריז תענית, יוסלה בא אליו בחלום. זה הפרט שפחות ידוע. יוסלה בא אליו בחלום, ואמר לו, אמר לרב, כבוד הרב, תנוח דעתך עליך. אין שום הקפדה עליכם, אין שום טענה עליכם. אני יותר מדי ביקשתי שזה מה שיהיה. אז אני, הקדוש ברוך הוא קיים בי, רצו לי רב יעשה. אתם לא אשמים בשום דבר, לא מאשימים אתכם, לא כועסים עליכם, לא על הלוויה, לא על הביזיונות, לא על שום דבר. תנוח דעתכם, תבטל את התענית. אין צורך בתענית הזאת. אז אמר לו, הרב אמר לו, ראה שיש את רצון, אמר לי, יוסלה, יוסלה, טוב, הגעת אליי, בוא תספר לי, בכלל, תספר לי מה קורה. אמר לו יוסלה, תדע לך, אני יושב עם האבות הקדושים בגן עדן, עם הצדיקים הכי גדולים אני יושב בגן עדן, על מה שעשיתי. אבל אמר לו, אני אגיד לך, אמר לו, ואיך זה? אמר לו, תראה, להגיד לך את הטוב של גן עדן, אי אפשר להגיד לך, כי זה אדם בעולם הזה, אדם בתוך גוף, לא יכול להבין בכלל מה זה נקרא העניין של גן עדן. לא ישיגון משיגי הגוף. כשהנשמה בתוך גוף היא לא יכולה להשיג את זה. הוא אמר לו, אני לא יכול להסביר לך עד כמה זה טוב. זה טוב שלא לא בבחינות של העולם הזה. אבל אמר לו, אבל יוסלה אמר לו, אבל אני אגיד לך משהו, כבוד הרב, אני רוצה לספר לך משהו. אתה יודע, כשמגיע יום חמישי בערב, ביום חמישי בערב, אותו שעת לילה, 11 בלילה, שהייתי הולך ומחלק את כל הכסף, אני אגיד לך גם פה בגן עדן, חסר לי 11 בלילה הזה, של העולם הזה. חסר לי ללכת לחלק את ה... את הכסף, את הכסף הזה. זה הפרט, ההמשך של הסיפור שפחות ידוע. פה באמת יש בזה לימוד מאוד גדול. בדבר הזה יש לימוד מאוד גדול. שאדם בעולם הזה זוכה לעשות חסד של אמת, באותו רגע שהוא זוכה לעשות החסד של אמת, באותו רגע מתנוצץ בלב האדם כזה תענוג, שיכול להיות שאפילו בגן עדן הוא לא יכול לקבל את התענוג הזה. מרוב שהוא גבוה התענוג הזה. לכן זה מה שפה אבי נחמן אומר, כל קיום העולם זה על העניין הזה של הנקודה של החסד של האמת. זה, זה מה, מה שזה מקיים, ובזה בעצם אנחנו מקיימים להידמות לקדוש ברוך הוא בדרכיו. מה הוא רחום וחנון, מה הוא מקיים איתנו חסד של אמת, כך גם אנחנו מקיימים. וכיוון שהוא בעצמו מקיים את כל העולם מצד חסד של אמת, שהוא לא מרוויח מזה שום דבר, הוא לא צריך את זה, הוא מקיים את זה רק בשביל לתת לנו ולהעניק לנו. לכן כשאנחנו עושים את זה, בזה אנחנו מדמים לקדוש ברוך הוא. וזה הדמיון, רצון שנזכור את זה.